שלום וברוכים הבאים לפרק השלישי של כל האמת, פודקאסט על פייק ניוז וביטחון לאומי. היי דוקטור תומר שדמי.
שלום, ענבל אורפז, בוקר טוב.
מה שלומך תומר?
לא רע, לא רע.
אז אנחנו אחרי סבב בחירות רביעי, שעליו דיברנו בהרחבה בפרק הקודם שלנו, על מה נדבר היום?
אז היום נדבר על מבצעי השפעה, אם זה של מדינות זרות או אם זה של גורמים אחרים. נדבר איך עושים את זה בעצם, ואיך הרשתות חברתיות מהוות קר מאוד פורה למבצעים האלה, ונדבר על מבצע אחד ספציפי שמעלה בדיוק את השאלות האלה, את הקושי להבחין בין מבצעים של מדינות זרות למבצעים מקומיים, ואת הקלות הזאת שבה גורמים שונים יכולים להטעות ולשנות את השיח. אז בואי ספרי לנו, ענבל, במה אנחנו מתרכזים.
בסדר גמור. אז קודם כל ככה נעשה ככה, הסיפור שאנחנו מדברות עליו הוא עולה לכותרות ממש לא מזמן, במהלך חודש אפריל, כשפייסבוק מדווחת שבמהלך חודש מרץ היא הסירה חשבונות פייסבוק ואינסטגרם ועמודים שהם זיהו שהם השפעה זרה ככל הנראה איראנית. את מחשב שלנו כאן את המסגרת של מה שאנחנו מדברים עליהם, שהדיווח שלנו מסתמך על דיווח של פייסבוק, והתחקיר שאנחנו עכשיו ככה נציג לכם של השתלשלות אירועים, היא מבוססת על תחקיר שביצעו בפייק ריפורטר. פייק ריפורטר זו פלטפורמת מחקר על ידי אזרחים ואזרחיות מתנדבים שעוקבים אחרי פעילויות ברשתות החברתיות, שהמטרה שלהם זה להתמודד עם פייק ניוז ודיסאינפורמציה והסתה, ואנחנו מתבססים פה על מידע שקיבלנו מהם, ולאחר מכן ככה נעשה עוד זום אאוט ונדבר עם דוקטור רז צימת, שהוא חוקר כאן במכון, ב-INSS, שאיתנו את הזווית האיראנית, שהם החשודים כמי שביצעו את המבצע ההשפעה הזה. אז האירוע הזה מתחיל להתגלגל בחודש נובמבר, אז נרשם אתר שפועל משרתים שנמצאים בסוריה, שהאתר הזה נקרא ביבי מובמנט. ברוסיה, כן. והאתר הזה, למרות שקוראים לו ביבי מובמנט, הוא לא קשור לביבי, אלא ביבי זה ראשי תיבות של בלק באנרס, לכאורה הדגלים השחורים, אחת מתנועות המחאה שפועלות נגד בנימין נתניהו, ולשם עולים תכנים בכל שבוע מהפגנות שנערכו. ואת שואלת לך, איך בעצם נאסף המידע הזה, מאיפה מועלים התמונות או קטעי הוידאו שמגיעים לאתר? יש גורם שמבצע פניות ישירות לאזרחים ישראלים שנמצאים בקבוצות וואטסאפ של הדגלים השחורים. זה קבוצות אמיתיות, אנשים נמצאים שם, מקבלים עדכונים. ולאט לאט הולך ונבנה מערך שלם שמייצר ומפיץ תכנים שקשורים לדגלים השחורים. אז כמו שאמרנו, יש עמוד אינסטגרם שפועל ועמוד טוויטר, וזה גם בעברית וגם באנגלית, ויש קבוצת טלגרם שהיא מאוד פעילה וכוללת כמות גדולה מאוד של חברים שנדרשת השקעה משמעותית קדמת להגיע לכזה גודל של קבוצה, והם מתחילים להפיץ שם תכנים, וזה גם תכנים שהם אותנטיים, כלומר תכנים, עדכונים שגם ככה רצים בתוך הקבוצות של הדגלים השחורים לגבי קיומן של הפגנות או אירועים אחרים, אבל זה גם תכנים מקוריים נקרא להם, והם גם כחלק מהמקוריות הם גם כוללים שגיאות כתיב וכל מיני שיבושים בעברית שככה גורם לזה לראות עילג, ששם אנחנו רואים מוטיבים למשל שנועדו להציס נגד המשטרה, כלומר משהו שמייצר כאן איזשהו פילוג, ובאיזושהי נקודה, הקבוצה של פייק ריפורטר מבינים שקורה כאן משהו שהוא מוזר, מתחילים לקשור את כל הקצוות, והם מתחילים גם לבצע פניות, אז הם פונים לטוויטר שמסירים את העמוד, הם בעקבות מבצע שקורה 5 ימים לפני הבחירות, שבו העמוד אינסטגרם מתאג כמות מאוד גדולה של אנשים בטווח זמן מאוד קצר, מסירים את החשבון בפייסבוק, שזה למעשה גם הסמכתא שעליה אנחנו כאן מתבססות, הדיווח של פייסבוק שמגיע בהמשך, וגם לדבריהם הם פונים למשטרה, שהיא הכתובת שיש לאזרחים, כלומר אם אני כאזרחית חשופה פתאום חושדת שיש איזשהו גורם זר שפונה אליי, הולכים ופונים למשטרה שלא ידוע לנו מה עלה בגורל הפנייה הזאת. אז ככה, זה בגדול תיאור המקרה.
חשוב לדבר פה על שני נושאים. א', על הקושי שלנו באמת לדעת מי עומד מאחורי מבצע כזה. כי אפשר לחשוב על כל מיני מוטיבציות, גם פנימיות וגם חיצוניות לעשות מבצע השפעה כזה. אפשר לחשוב על גורמים בתוך ישראל שהיו רוצים בעצם להתחזות ולהשחיר במובנים מסוימים את תנועת הדגלים השחורים, לגרום להם לראות יותר אלימים, לגרום להם להיראות כמי שיוצאים כנגד המשטרה. זה מוטיבציות מסוג אחר, ומוטיבציות מסוג אחר זה המוטיבציות האיראניות שנדבר עליהם כאן, שבאמת מנסים לזרוע איזשהו פילוג ולשים איזשהו זרקור על השסעים בתוך ישראל. אבל הקושי במרחב הזה של רשתות חברתיות, שאי אפשר לדעת עד הסוף באמת במי מדובר. ותנועת הפייק רפורטר שזיהו את הדבר הזה, פנו למומחים בישראל כדי לדעת האם מדובר בגורמים איראנים או לא בגורמים איראנים, והן לא היו תשובות ב-100%. פייסבוק קבעו שמדובר בגורמים איראנים, אבל עוד פעם, אנחנו לא יודעים על סמך איזה מידע פייסבוק קובע, אין לנו שום שקיפות, ככה שבעצם גם המידע הזה הוא מאוד מאוד בערבון מוגבל.
כן. אז זו נקודה מציינת לעצור ולעבור לשיחה שלנו עם דוקטור רז צימת, חוקר איראן, כאן המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהציג לנו את הזווית האיראנית, בהנחה שייתכן שזה מבצע השפעה איראני, למה האיראנים בעצם עושים את הדבר הזה? אז המקרה הספציפי שאנחנו דנים בו היום, הוא כולל איתו נדבך חשוב מאוד של השפעה זרה איראנית, לכאורה, נשים על זה סימן שלה כי אנחנו לא יודעות בוודאות, אבל באמת כדי להבין למה מדינות נכנסות בכלל ויוצרות מבצעי השפעה, תודעה, מנסות להגיע לציבורים במדינות זרות, אז הזמנו את דוקטור רז צימת, מומחה איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, כדי לשתף איתנו ולהסביר לנו את הזווית האיראנית. השאלה הראשונה שנשאל באמת רזי, האם זה בכלל הגיוני, הדפוס שאנחנו מתארות כאן, האם זה מתאים להתנהלות איראנית?
א', כן, זה בהחלט מתאים. האיראנים, תראי, האיראנים מגלים עניין רב מאוד כבר לא כך בשנים האחרונות, גם בניצול של המדיה החברתית כדי להפיץ הסברה או תעמולה או מסרים איראנים, וגם ניסיון, הייתי אומר, הוא פחות משמעותי, הוא פחות דרמטי בוודאי ביחס למעורבות שאנחנו מכירים של הרוסים או של הסינים, אבל היא קיימת לנסות ולהשפיע על האג'נדה, על סדר יום, על שיח במדינות שמאוד מעניינות אותן. עכשיו, כפי שאתן יודעות, ישראל ללא ספק, יחד עם ארצות הברית, סעודיה, אין יותר מדי מדינות שמעניינות את האיראנים בסדר, באופן הזה, ולכן בהחלט יכול להיות שחלק מהמבצעים האלה, מבצעים ביוזמה איראנית, שנועדו גם להעביר מסרים איראנים, וגם אולי אפילו לנסות ולהשפיע על השיח בישראל.
אז איזה מוטיבציות יכולות להיות למבצע כזה? איזה רצון להשפיע באיזה כיוון? האם להשפיע מי יבחר בבחירות או לא יבחר בבחירות, או דברים רחבים יותר?
טוב, אז זו באמת שאלה מעניינת, כי לפעמים יש את התחושה שהנה, מה האיראנים רוצים בעצם? זה היה גם לפני אחד מסבבי הבחירות הרבים שהיו אצלנו בשנים האחרונות, אז מה, האיראנים רוצים שנתניהו יעזוב ומישהו אחר יבוא במקום? אז אני חושב שזה פחות זה, זאת אומרת, לא שהם היו מצטערים אם נתניהו מחר היה עוזב את תפקיד ראש הממשלה, אבל אני חושב שמבחינתם אין באמת הבדל משמעותי בין נתניהו לבין גנץ או סער או לפיד. בראייתם הדבר היותר מרכזי זה באמת ניסיון להגביר, לעשות הגברה של מה שהם רואים כחולשות אינהרנטיות של החברה הישראלית. זאת אומרת, באמת הראייה שלהם את החברה הישראלית, קצת מזכיר אולי את נאום קורי העכביש של נסראללה בשעתו, הם רואים באמת את החברה הישראלית כחברה במשבר, כחברה שסועה, כחברה שמתאפיינת בחילוקי דעות קשים מאוד, דתיים, חילוניים, אתיופים, אחרים, אשכנזים, ספרדים, שמאל, ימין, והניסיון שלהם באמת זה איזשהו ניסיון להגביר את השסעים האלה, מתוך איזושהי הבנה שככל שהחברה הישראלית תהיה יותר שסועה, יותר מפולגת, יותר חלשה, זה כמובן ישרת את האינטרס האיראני, ולכן אני חושב שזה הדבר המרכזי שהם עושים. זאת אומרת, רואים את זה, אגב, לא רק בדבר הזה, רואים כל פעם שיש הפגנות בישראל, אגב, זו תמונת מראה מדהימה למה שאנחנו עושים כלפי האיראנים. זאת אומרת, כל הפגנה של 2.5 אנשי בזאר בטהרן, ישר אצלנו מופיע בכותרת, בעמודים הראשיים, אז אותו דבר שם. כל פעם שרואים הפגנה של נכי צהל או של אתיופים, ישר זה מופיע בראש הכותרות באיראן, באמת מתוך איזשהו ניסיון להראות את החולשה של החברה הישראלית.
ומה הם חושבים שיקרה? אוקיי, ראינו את החולשה, ומה המטרה?
תראי, החזון האיראני הוא, שהם לא מסתירים אותו, זה חיסולה של ישראל. עכשיו, זה לא שיש איזושהי תוכנית עבודה איראנית שמה עושים ב-20 שנים הקרובות, כדי שבסופם ישראל תיעלם מן המפה. אבל הראייה שלהם זה שבסוף צריכים לשלב בין ניסיון להחליש את החברה הישראלית מבפנים, שבזה אנחנו טובים מאוד, רק צריכים לעזור לנו לעשות את זה, לבין מאמצים להחליש את ישראל מבחוץ. למשל, המאמצים האיראנים המוכרים, לחתר את ישראל מסביב לגבולותיה באמצעות פרוקסיז איראנים ובאמצעות נוכחות איראנית ישירה או עקיפה. ובראייתם, השילוב הזה הוא זה שיוביל בסוף למה שהם מייחלים, שזה התמוטטותה של ישראל או חיסולה של ישראל או היעלמותה של ישראל מהמפה. זה היעד הסופי. בדרך, כמובן, צריך לפעול להיחלשותה.
במבצע הספציפי הזה אפשר לראות הרבה שגיאות כתיב שיש באמת בחשבונות הרשת שלהם וגם באתרים שהם מפרסמים, עד כדי כך שזה אפילו נראה כמו איזשהו ניסיון להידמות למבצע השפעה האיראני, כי השגיאות הן כל כך עמוקות. אז עד כמה באמת השגיאות האלה אותנטיות, עד כמה באמת יש להם את היכולת לדבר עם אזרחים ישראלים על שזה ייראה אותנטי? פה במבצע הספציפי הזה זה נראה מאוד מאוד בעייתי.
ואולי לפני שאתה עונה, אני אשחיל כאן עוד שאלה ככה שתיקח אותנו טיפה למעלה, בכלל איך נראה המנגנון האיראני שניגש לבצע מבצע כזה?
אוקיי, אז א', אני מתנצל בפני האיראנים שאני צריך לתת להם פה ציונים די נמוכים, אבל באמת כמי שעוקב גם אחרי השיח על ישראל בתקשורת האיראנית, גם אפילו מחקרים שמתפרסמים פה ושם באיראן על ישראל, האופן שבו הם מציגים את החברה הישראלית וגם אתרים בודדים, בעברית איראנים, למשל קול דוד, שזה איזשהו פלטפורמה של רשות השידור האיראנית להעברת מסרים בעברית, הרמה לא מספיק טובה, ואני משתמש פה באנדרסטייטמנט. זאת אומרת, באמת את לא רואה מכת יתר בנושא הישראלי, זו ראייה מאוד, הייתי אומר, סטריאוטיפית של ישראל. הם משתפרים. אני חייב להודות שאם אני משווה את רמת העברית אפילו בחלק מאתרי ההסברה האיראנים היום למה שאני זוכר לפני 10 או 15 שנים, יש שיפור, אבל הרמה היא לא מספיק גבוהה. לגבי השאלה מי עושה את זה, תראי, ברגע שהנושא הופך להיות במרכאות סקסי, סייבר, ישראל, אז כמעט כל מנגנון איראני רלוונטי מפנה משאבים לדבר הזה. ולכן קשה מאוד לדעת האם מי שעומד מאחורי מבצעים כאלה זה משמרות המהפכה, שאנחנו יודעים שעושים את הדברים האלה, גם מבית וגם כלפי חוץ. האם זה מיניסטריון המודיעין האיראני, שהוא משרד ממשלתי שעוסק בעיקר באיסוף מודיעין, אבל גם יש לו מבצעים כלפי חוץ. האם זה איזושהי זרוע של לשכת המנהיג, של גופים כמו ארגון ההסברה האסלאמית, או של רשות השידור האיראני, או איזשהו מיזם משותף, בדרך כלל פחות מיזמים משותפים, כי כל גוף כאן יש לו אינטרסים משלו, ואנחנו רואים גם תחרותיות בין הגופים האלה. כך שזה יכול להיות הרבה מאוד גופים. השאלה היא באמת מה היעד, זאת אומרת, אם זה מבצעים שיותר מיועדים שמכוונים בסוף לתקיפה בסייבר, אז אני מניח שזה יהיה גורם כמו מיניסטריון המודיעין או כמו משמרות המהפכה. אם זה גורם שהוא יותר מתמקד בהעברת מסרים, אז בהחלט יכול להיות שזה גופים פחות ביטחוניסטיים ויותר גופים שמשולבים במערך ההסברתי האיראני.
ואולי כן, אולי אתה קצת נגעת בזה, אבל העניין שזה בדרך כלל לא מאפיין את ה... זאת אומרת, זה לא כמו הרוסים שמנסים לזרוע בתוך החברה הישראלית, ככה ש... אולי זה מקרה ראשוני שאומר מה הולך להיות, אבל זה לא... אז אולי נשאל, עד כמה המבצע, הניסיון במבצע השפעה הזה מאפיין באמת את הקו, הטקטיקה האיראנית כלפי ישראל מהבחינה הזאת, מהבחינה התקשורתית, תודעתית? האם יש הרבה מבצעים כאלה שמנסים להתערב בתוך השיח הישראלי, או שזה איזשהו מקרה ראשון ולכן לא כל כך טיפוסי, או שהוא יהיה, בעתיד יהיה יותר מקרים כאלה, או שזורע ספק, האם זה בכלל מבצע איראני, או איזשהו ניסיון להידמות למבצע איראני?
תראי, בואי נצא מתוך נקודה נחה שזה מבצע איראני. אז א', צריכים לזכור, ישראל, עם כל הכבוד לה, ויש לה כבוד, היא לא היעד היחיד, ולא בטוח גם המרכזי, למאמצים איראנים. אנחנו יודעים למשל שכל הפעילות ההסברתית האיראנית, גם באתרים בשפות אחרות, גם מאמצים להכליל מסרים איראנים בגופי תקשורת, על ידי גופי תקשורת זרים, לא מכוונים רק כלפי ישראל, או בעיקר כלפי ישראל. יש, תודה לאל, האיראנים מאמצים מול האמריקאים ומול הסעודים ומול הגולים האיראנים בחול, כך שזה דבר שצריכים לזכור. בהקשר הישראלי, אני חושב שאנחנו די בתחילתו של, בתחילת הדרך. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו עדיין רואים מאמצים, לפחות באותה מידה, להעביר אולי מסרים איראנים כמו באמצעות באמת אותם אתרים בעברית. אני חושב שזה ילך ויגבר. זאת אומרת, צריכים לזכור, בסוף כשמסתכלים על המערכה האיראנית-ישראלית, אנחנו רואים שהמערכה הישראלית-איראנית שבעבר הייתה ממוקדת בעיקר בנושא של תוכנית הגרעין, הניסיונות האיראנים להפעיל טרור נגד ישראל, בעשור האחרון יש ללא ספק התרחבות של המערכה הזו גם לתחומים נוספים. זה גם סוריה, וזה גם סייבר, ואנחנו יודעים, רואים בשנתיים האחרונות, ועכשיו זה גם בגלוי את המערכה הימית בין ישראל לבין איראן, כך שאני חושב שככל שהזמן חולף וככל שהמערכה הזאת מתקדמת גם לתחומים אחרים, אז גם את המערכה הזו בתחום הדיסאינפורמציה אנחנו נראה יותר ויותר, ולכן להערכתי הניסיונות האיראנים להשפיע על השיח בישראל רק ילכו ויתגברו.
עד כמה המאמצים האיראנים הם מאמצים רק של איראן לבדה, שיש לנו איזשהו העברת ידע וניסיונות לשיתוף פעולה, למשל מול רוסיה, שהיא באמת מעצמת פייק ניוז ודיסאינפורמציה, או אולי חיזבאללה, יש לנו איזשהו רשת כזאת שפועלת פה, או שזה פעולה יחידנית?
תראה, התשובה הקצרה זה שאני לא יודע. אבל אני מאוד אתפלא אם בנושאים האלה שאין ספק שהרוסים הם הרבה יותר מיומנים, שיש להם מתודולוגיה הרבה יותר מסודרת של מערכת בדיסאינפורמציה, שהאיראנים לא ינסו ללמוד מהרוסים. אני מתקשה להאמין שיש עכשיו איזשהו חמל משותף איראני-רוסי שכל תכליתו זה לקדם מאמצים כאלה. בסוף גם האג'נדה של איראן ושל רוסיה, יש אולי דברים משותפים, אבל הם נפרדים. כנל חיזבאללה, זאת אומרת, מאוד פה יכול בהחלט להיות שלמשל בכל מה שקשור להיכרות עם החברה הישראלית, או עם התקשורת הישראלית, יכול להיות שיש ניסיון איראני להיעזר בחיזבאללה ולהפך. אני לא בטוח שזה מתורגם למבצעים משותפים, אבל אני מניח שהאינטרס האיראני זה בהחלט להפיק לקחים וללמוד גם מגורמים אחרים שמתעסקים יותר בישראל, או שיש להם היכרות יותר טובה עם ישראל לאורך שנים.
תודה רבה, דוקטור רז צימת.
תודה לכם.
תודה רבה.
טוב, אז נראה לי שאפשר באמת להתחיל לסכם. לקחנו כאן מקרה אחד, שהוא מקרה בוחן, שדרכו אפשר באמת להבין את הנושא הזה של מעורבות זרה של מדינות באמצעות רשות חברתיות. אז אולי נתחיל דווקא מהשורה התחתונה ומאיזושהי קריאת הרגעה. בנקודת הזמן שבה עצרו את הקמפיין הזה וחשפו אותו, אי אפשר לומר שנגרם איזשהו נזק משמעותי, ואולי הכוכבית שחשוב לומר ולשים אותה כאן, זה שהקמפיין הזה עדיין קורה, האתר עדיין באוויר, אותו גורם עדיין ממשיך לבצע פניות ישירות לאזרחים ישראלים, ולפתח שם אפילו קשרים די עמוקים משיחות שאנחנו נחשפנו אליהן. אז ככה, קודם כל, כרגע אולי יש כאן איזשהו סימן שאלה, מה גורם לפרויקט, לקמפיין השפעה להפוך לקמפיין מוצלח? ואולי האלמנט שצריך להוסיף כאן, זה איזשהו חיבור בין המעורבות הזרה למעורבות מקומית, לאנשים אמיתיים ואותנטיים. אנחנו יכולות לשאול, מה היה קורה אילו באמת אחת התמונות האלה, שהפוסטרים שמראים בהם אלימות נגד שוטרים, הייתה יוצאת החוצה ומקבלת תהודה? אולי אז זה כן היה יוצר השפעה שהיא יותר גדולה ומשמעותית.
נכון, בנקודת הזמן הנוכחית לחשבונות האלה לא היו כמעט עוקבים, ככה שבעצם לא נוצר את אותם הידודים שאנחנו יכולים לחשוש מהם. וצריך גם להגיד פה ולשים ככה בסוגריים, גם המעורבות הזרה האיראנית היא לא הבעיה המשמעותית ברשת שלנו, אלא יותר באמת כל מיני מבצעי השבעה פנימיים. אז באמת מה שיכל לקרות פה ולגרום ליותר תהודה, אם היה איזשהו צירוף של אינטרסים או איזשהו מקרה שבו תכנים כאלה שהגיעו ממבצע ההשפעה הזה, היו פורצים לרשת באופן כללי על ידי כל מיני שחקנים מקומיים שזה היה באינטרס שלהם. אבל במקרה הזה זה לא קרה, אבל מה שכן מדאיג במקרה הזה זה באמת יצירת הקשר הישיר לוואטסאפים האישיים של פעילי המחאה, מבלי שלפעילי המחאה יהיה איזשהו כתובת מה לעשות עם זה. אנחנו שמענו על תלונה למשטרה של פייק ריפורטר, לא שמענו עם שום דבר שקרה בעקבות התלונה הזאת למשטרה, וזה פה, זה כן צריך להדאיג אותנו.
וככה, אני חושבת שאולי זה בכלל מסר שאנחנו צריכות לצאת איתו מהפרק הזה, שבכלל, הנושא של טיפול, אם אני כאזרחית נתקלת באירוע של מעורבות זרה, של פייק ניוז, של דיסאינפורמציה, מהכתובת שלי, וגם אפשר לומר שאנחנו מנסות לשכנע גורמים שונים במערכת שיבואו להתייחס לנושא הזה כאן, וזה לא כל כך פשוט, לא כל כך רוצים לדבר על הנושא הזה. הנושא הבא שהוא מאוד ככה באמת קריטי, הוא שאלת האחריות. אז המשטרה, כן או לא, הפרקליטות, כן או לא, מי הגופים, השבק, מוסד, למי פונים, ולמעשה יוצא כאן מצב שיש כאן אירוע של מעורבות זרה, שפייסבוק מכריזה על מעורבות זרה של איראן בישראל. מי היא פייסבוק שתחליט על דבר כזה? אני חושבת שצריך גם להאיר את הנקודה הזאת ולדבר על מה המקום של פייסבוק בתוך המשחק הזה. האם היא סמכות בכלל להחליט דבר כזה? האם היא רק מתווכת את המציאות? מה האינטרס שלה? באיזה מדינות היא כן חושפת את זה ולא חושפת את זה? איפה זה פוגש את החוק הישראלי אולי?
אז פה בדיוק הבעיה, כי באמת פייסבוק, אנחנו יודעים מכמה פרסומים בשבועות האחרונים, פועלת באופן מאוד מאוד שרירותי ביחס למבצעי השפעה ודיסאינפורמציה כזאת. יש מדינות שהיא מאוד מאוד פעילה ותקופות שהיא מאוד מאוד פעילה בחשיפת המבצעים האלה, זה היה למשל בזמן הבחירות בארצות הברית, ויש מדינות שאנחנו יודעים שלאורך תקופה ארוכה היא יודעת על קיומם של מבצעי השפעה של בוטים, אם זה מבחינת השפעה פנימית ואם זה השפעה חיצונית, והיא לא עושה דבר. היא לא עושה דבר בין השאר כי יש מדינות שפחות מעניין אותה, פחות היא חוששת מרגולציה במדינות האלה, פחות היא חוששת מדעת הקהל, אז היא פשוט לא פועלת. ויש מדינות, וזה אולי יותר חמור, שיש גם קשרים כאלה ואחרים עם גורמים ממשליים, ולכן גם אין לנו יותר מדי התערבות, והשרירותיות הזאת היא מאוד מאוד מדהיגה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים בישראל, ביחס למדינות אחרות, אין לנו חקיקה באמת שמסדירה את העניין הזה. אין לנו חקיקה שדורשת שקיפות, למשל, ביחס לרשתות החברתיות, שיגידו על סמך מה למשל הם מאבחינות דבר כזה או אחר, כמה משתמשים אותנטיים ולא אותנטיים יש, איזה מאמצים הם עושות כדי שהמשתמשים יהיו אותנטיים. בישראל אין חקיקה בכלל בנושא הזה. אז מהבחינה הזאת אנחנו לגמרי חשופים, וחשופים לרצון הטוב של חברת פייסבוק, של חברה גלובלית, מאוד מכובדת, ואפשר להגיד הרבה דברים לטובתה, אבל לאו דווקא תמיד האינטרסים שלה, הם גם האינטרסים שלנו כאזרחים וכבני אדם במדינת ישראל.
אז באמת, יש כאן הרבה זוויות שהן מאוד מטרידות. אנחנו לא יודעים, במקרה נחשפה רשת שבאה ככה לפעול בין מתנגדי נתניהו. אולי יש רשת מקבילה שפועלת בקרב תומכי נתניהו והיא לא נחשפה. אז כן, אמנם אנחנו ככה מבינות שהיכולת השפעה של זה היא כנראה מוגבלת, כנראה כדי לייצר מבצע השפעה שהוא מצליח, שהוא משמעותי, זה דורש הרבה מאוד משאבים, זה דורש הבנה עמוקה מאוד של התרבות, של השפה, ככה רז נתן ציון לאיראנים על השליטה שלהם בעברית, זה דורש משהו באמת ככה שנכנס לנימים של הישראליות, ואולי דווקא בגלל שישראל היא מדינה קטנה, שכולם מכירים את כולם, וברשות החברתיות מהר מאוד את יכולה להבין האם מישהו חלק מהרשת שלך או לא, ואנחנו מדברים שפה שהיא סך הכל כמות קטנה מאוד של אנשים בעולם מדבר, אם דוברים אותה, אז אולי זה ככה באמת דברים שככה מקשים על ביצוע של מבצעי השפעה פה, אבל באמת זה מעלה בעייתיות בכל המארג של גורמים שמטפלים בזה, וזה, אני חושב שככה באמת, אנחנו כאזרחים, השורה התחתונה שאנחנו יכולים לצאת איתה זה להיות מאוד ערניים ולהיות זהירים, ואם מתבצעות פניות על ידי גורמים שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם, ואולי משהו ככה מריח מוזר, אז להיות חשדנים לגבי הדבר הזה ולא לשתף פעולה.
בדיוק, וגם אחד הדברים הנוגע לשפה שאמרת, ש איפה שראינו גם במבצע הספציפי הזה, איפה שניסו להשפיע זה דרך ויז'ואל, דרך תמונות, דרך דימויים, דרך קריקטורות, דרך מודעות, כי אם השפה היא לא הצד החזק, אז דווקא בתמונות יש משהו יותר בינלאומי, ודרך זה הם ניסו להיכנס, אבל הפעם נכשלו. מה יהיה בפעם הבאה? זאת שאלה פתוחה.
זה יצטרף לשאלות הפתוחות שהשארנו כאן, אני מקווה שבקרוב נוכל באמת לחזור לשאלת האחריות ומה עושה האזרח ומי הכתובת שלו בין הרשויות. אז תודה רבה לך דוקטור תומר שדמי על עוד פרק מאוד מעניין, וניפגש הפעם הבאה.
ותודה עם בעל אורפז, להתראות.